קשת כל שידורי תורה, יום שיעור בפרשת השבוע, על ידי הרב רמי ינאי.
ספר במדבר, אותו נתחיל בעזרת השם לקרוא השבוע, מצטייר לנגד עינינו כהמשכו של ספר ויקרא. ועל רצף החומשים הוא החומש הרביעי, לאחר שבחומש בראשית למדנו על האבות, בחומש שמות למדנו על הולדת העם, על יציאת מצרים, מתן תורה והקמת המשכן. בספר ויקרא נצטווינו במצוות הקשורות למשכן ובמצוות אחרות. וספר במדבר הוא הספר שממשיך את סיפורו של העם לאחר המצוות של ספר ויקרא. ובהחלט תפיסה זאת יש לה על מה שתתבסס. אולם יש דרך אחרת, ולדעתי היא דרך נכונה יותר, להתבונן על ספר במדבר לא כעל המשכו של ספר ויקרא, אלא כעל המשכו של ספר שמות. וככה אנחנו מקבלים המשך כפול לספר שמות. המשכו האחד של חומש שמות הוא בספר ויקרא, והמשכו האחר של חומש שמות הוא בספר במדבר. בעזרת השם, בשיעורים הבאים, נפתח את הנקודה הזאת יותר, ונאמר היום כמה דברים לפתיחה. ראשית, התאריך שבראש ספר במדבר. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. ראש חודש אייר, חודש בלבד אחר הפסח במדבר, חודש בלבד לאחר חנוכת המשכן שהייתה במדבר בתחילת ניסן, ובאותו חודש חגגו את הפסח, ואנחנו בראש חודש אייר. אומר רש"י, מפני חיבתם לפניו, מונה אותם כל שעה. כשיצאו ממצרים מן העם, כשנפלו בעגל מן העם, לידה מניין הנותרים. וכשבא להשרות שכינתו עליהם מן העם. ומוסיף רש"י, באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד באייר מן העם. רש"י בא לומר שהמפקד המופיע כאן בראש פרשת במדבר, ובראש חומש במדבר, בעצם קשור לחנוכת המשכן. ואף שעל חנוכת המשכן, באחד בניסן, קראנו בשמות פרק מם, שם נאמר, והיא בשנה השנית, בחודש הראשון, באחד לחודש, הוקם המשכן. והרי חלפו שבועות רבים מאז שקראנו. אומר רש"י, לא, אנחנו עדיין בתוך מסגרת חנוכת המשכן. שהרי באחד בניסן הוקם המשכן ובאחד באייר מן העם, והמניין הזה שאנחנו קוראים כאן הוא עדיין המניין שבא במסגרת השראת השכינה. ובלשונו של רש"י, כשבא להשרות שכינתו עליהם מן העם, באחד בניסן הוקם המשכן ובאחד באייר מן העם. כנדעת רש"י, המפקד הזה הוא המשך, הוא תולדה של סופו של ספר שמות. שם קראנו שבאחד בניסן הוקם המשכן. והרי לנו בדברי רש"י יסוד ראשון, ביסוס ראשון, לטענה שטענו, שספר במדבר הוא עוד המשך לספר שמות. לא זו בלבד, אלא שבפרק ט' בספר במדבר, אנו קוראים בפרשת בהעלותך, שם נאמר, וידבר השם אל משה במדבר סיני, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים בחודש הראשון למור. אם כן, פרק ט' שהוא מוקדם לפרק א', ומכאן אומרת הגמרא בפסחים, מכאן שאין מוקדם ומאוחר בתורה. הוא נאמר בחודש הראשון, לקראת חג הפסח, ימים ספורים אחרי חנוכת המשכן. שהרי באחד בניסן הוקם המשכן, והרי אם נקבל את הדעה ששבעת ימי המילואים היו בתוך חג הפסח, לאותה דעה, שבעת ימי המילואים, סליחה, לאותה דעה שאומרת, כן, ששבעת ימי המילואים היו בחודש ניסן, באלף עד זין בניסן, רק בחטא היה היום השמיני. הרי הציווי הזה ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, שנאמר בספר במדבר, ממש מתרחש, סמוך, מקביל, ביחד עם אירועי היום השמיני, עליהם קראנו בספר ויקרא. כלומר, אין ספק שהזמנים של תחילת ספר במדבר הם ממש המשך ישיר לחומש שמות. אבל לא רק סדר הזמנים. הנה מתארת לנו התורה את אירועי חנוכת המשכן בשלושה מקומות בתורה. למדנו על כך בעבר. יש תיאור אחד בסוף ספר שמות, יש תיאור אחד בויקרא בסוף פרשת צו ובפרשת שמיני פסוק פרקים ח' ת' ויוד, אבל יש תיאור אחד נוסף בספר במדבר, שהרי בפרק ז' בספר במדבר בפרשת נסו אנו קוראים ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן וימשך אותו ויקדש אותו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשכם ויקדש אותם אז ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבותם הם נשיאי המטות הם העומדים על הפקודים. עדיין עדות ישראל יש מהן שנוהגים לקרוא בתורה בתחילת ניסן כל יום את קורבן הנשיא המתאים ליום הזה. הנה צלע שלישית לתיאור הזה של חנוכת המשכן. ביום קלות משה להקים את המשכן, אין ספק שזה רומז, וביום הקים את המשכן. ובלעתו רימוס תקים את משכן אוהל מועד, שעליו ציווי שעליו למדנו בשמות פרק מם. וכאן פתאום מגלה התורה, רגע, עוד לא סיימנו לספר לך על חנוכת המשכן. חשבת שסיימנו. על שבעת ימי המילואים למדנו בשמות כפתת, על השראת השכינה למדנו בשמות מהם, את הביצוע של שבעת ימי המילואים למדנו ביקרא, ועל זה נוסף היום השמיני בספר ויקרא, וחשבנו שסיימנו. לא חסר כלום, המשכן הוקם, השכינה שרתה, ישראל הביאו קורבנותיהם, ירדה אש מן השמיים, והמשכן מתפקד. באה התורה ואומרת, לא, יש המשך, יש עוד חוליה אחת בשרשרת הזאת. והיא נשמרה משום מה לספר במדבר. כאן נספר לך שבחנוכת המשכן היו שלושה שותפים. הקדוש ברוך הוא מצד אחד שישרה שכינתו כמתואר בשמות מהם. הכהנים עושי דבר השם ואולי שליחי ישראל במקדש. הגמרא ביומה נחלקת עם הכהנים שלוחי רחמנה או שלוחי דידן. האם הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא או שהם שלוחים שלנו? וזה עניינו של ספר ויקרא, שבעת ימי המילואים והיום השמיני. אבל גם לישראל יש חלק. וזה חלקו של ספר במדבר. גם הנשיאים הביאו מיוזמתם, התנדבו והקריבו, ולא נאריך כרגע בקורבן, שהוא עניינו של, עניינה של השבת הבאה, פרשת נשוא. אבל רק עכשיו מתברר שישנה עוד צלע אחת, עוד חוליה אחת לחנוכת המשכן, חוליה של קורבנות הנשיאים. ויחד, שלוש החוליות הללו, זו המתוארת בשמות מם מצידו של הקדוש ברוך הוא, זו המתוארת בספר ויקרא מצידם של הכהנים, וזו המתוארת מצד ישראל בספר במדבר, יחד מרכיבים את התמונה השלמה. לקחה התורה את התמונה השלמה על מרכיביה, ושברה אותם, ונטעה בכל חומש אחת מן השברים הללו. התמונה השלמה מתקבלת על ידי צירוף של שלושתם. אבל אם נבדוק מה לקח כל חומש מן התיאור השלם, אולי זה ילמד אותנו משהו על ייחודו של כל חומש. ספר שמות לקח מחנוכת המשכן את השראת השכינה. כי ספר שמות הוא ספרו של הקדוש ברוך הוא. הוא מכה את פרעו, הוא בוקע את הים, הוא מוריד את המן, הוא נותן את התורה, הוא מצווה על המשכן והוא שוכן במשכן. ישראל בנו את המשכן, הכינו את התשתית. אבל גיבורו של ספר שמות הוא הקדוש ברוך הוא. ספר ויקרא, הקדושה, השראת השכינה, יש לה השלכות על המשכן, והעבודה בו מתבצעת על ידי הכהנים. ועל שתי הבחינות הללו דיברנו בעבר. אבל יש גם תפקיד לעם, ויש מקום לנשיאי ישראל, והצלע הזאת מושלמת בספר במדבר. ובסוף פרשת נשא, לאחר התיאור המפורט של קורבנות הנשיאים, נאמר פסוק, פ"ט, בפרק הארוך ביותר בתורה. ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הקרובים, וידבר אליו. פסוק שנראה נראה שלא במקומו. רק אם נזכור, עכשיו הושלמה חנוכת המשכן. כאן בסוף פרשת נשא נשלם מעשה המשכן, ואפשר לפנות ולקיים את ייעודו. ייעודו נאמר בתחילת פרשת תרומה. ייעודו של המשכן נאמר שם בשמות כ"ה, לאחר שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, נאמר בסוף ציווי הארון, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקירובים אשר על ארון העדות, את כל אשר הצווה אותך אל בני ישראל, זה נתגשם כאן. לאחר קורבנות הנשיאים, וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הקרובים. אותה כתובת, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות. רק עכשיו הושלמה החנוכה. אלא שיש שלוש נקודות מבט. ושלושתן נמצאות כל אחת בחומש אחר. וכאן אולי יכולים אנו ללמוד משהו על ייחודו של ספר במדבר. ספר במדבר הוא ההמשך של אירועי ספר שמות. הוא מתחיל ממש ימים ספורים לאחר סיומו של חומש שמות בראש חודש ניסן. ומיד מצטווים ישראל על הפסח כמתואר במדבר ט', ומיד מצטווים על המפקד כמתואר במדבר א', וזה רצף אחד כדברי רש"י שהבאנו בראש דברינו. ומעכשיו ישראל אמורים ליטול את השרביט ולצאת לדרך ולהיות מוכנים להגשים בחיי היומיום את כל הייעודים הגדולים שנאמרו להם בסיני. מעמד הר סיני הוא הצהרת כוונות, הוא איננו ההגשמה. מעמד הר סיני הוא הציווי, הוא היעד, הוא התכלית, הוא האור, הוא האש, לפיד האש, לאורו צריכים בני ישראל להוביל את מהלכיהם בדרך לארץ ישראל ואחר כך. אבל כמנהגם של בני אדם בשר ודם, אין בכוחם תמיד להגשים עד תום את ייעודם. אצל כל אדם ואדם ישנו פער בין מה שהוא היה רוצה לבין מה שהוא היה מסוגל. מבחנו של אדם הוא בדיוק בגודל הפער הזה. ספר במדבר מוליך אותנו אל מחנה ישראל, אל מצוות הנוהגות למחנה ישראל, ובעיקר אל עמידתם של בני ישראל באתגרים שהוצבו להם בסיני. ומכאן, אולי עוד נקודה אחת שקושרת את שני החומשים הללו. בסוף פרק א' בספר במדבר נאמר, שלאחר כל המפקד, נאמר בפסוק פרק, ממדלד, פרק א', פסוק ממדלד. אלה הפקודים אשר פקד משה ואהרון ונשיאי ישראל, 12 איש, איש אחד לבית אבותיו היו. ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבותם מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל. ויהיו כל הפקודים 600,000 ו-3,550. 600,000 ו-3,000, דהיינו 603,550. המספר הזה כבר הופיע בתורה, בפרשת פקודי, בספר שמות, כאשר מתואר איסוף הכסף למשכן, אלף פקודי המשכן, משכן העדות, נאמר בראש פרשת פקודי, פרק למד ח' פסוק כף א', אלף פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה, ואז מונים כל הזהב העשוי למלאכה בפסוק כ"ד, בפסוק כ"ה, וכסף פקודי העדה מעט כיכר, ו-1,775 שקל בשקל הקודש, איך קיבלנו את כמות הכסף הזאת? זהב איך קיבלנו? אספו ממי שיש. איש כאשר ידבנו ליבו. כסף איך קיבלנו? מפרט את התורה בפסוק עבר. בק על הגולגולת. מחצית השקל בשקל הקודש. לכל העובר על הפקודים. מבין 20 שנה ומעלה ל-600,000 ו-3,550. אותו מספר. ראשונים דנים בשאלה כיצד ייתכן שאותו מפקד נתן שני, שאותה תוצאה התקבלה בשני מפקדים שונים. רש"י מעורר את השאלה הזו בפרשת כי תישא ואומר מה שאומר, אבל הוא אומר קובע בשאלתו. הרי המפקד הראשון שימש להכנת המשכן. הוא נעשה אי שם בחורף של השנה הראשונה. המפקד אצלנו נערך בחודש אייר, כעבור כמה חודשים. כיצד זה ייתכן שנתקבלה אותה תוצאה? ורש"י עונה מה שעונה, לא נאריך כרגע. והרמב"ן מתווכח עם רש"י, הוא מביא את דברי האבן עזרא, ומנסים לומר איך קרה שבשני מפקדים קיבלנו את אותה תוצאה. יש מן הפרשנים החדשים שאומר שזה מפקד אחד בתהליך מתמשך של פקידה. אבל איך שלא נפרש? התורה רוצה שנקשור את פרשת פקודי לפרשת במדבר. זה המשך. שם היה 603,550. וגם פה יש 603,550. זה הקשר בין החומשים השונים. אמור מעתה בראשית, אחריו שמות, ואחרי שמות שני המשכים. ויקרא ובמדבר. חומש ויקרא נפתח בשורה של פרקים טכניים, בהם מעשי הקורבנות, תורת הקורבנות. אדם כי יקריב, אם עולה קורבן, יקריב קורבן לשם, אם עולה קורבנו, ואם זבח שלמים קורבנו, וזו תורת המנחה, ונפש כי תקריב קורבן מנחה, נפש כי תחטא, כל תורת הקורבנות, ולאחר מכן בפרשת צו, חזרה, על תורת העולה, ועל תורת המנחה, ועל תורת החטאת, ועל תורת השם, ועל תורת השלמים. שורה שלמה של שבעה פרקים טכניים. יש בהם משהו מעייף, יש בהם משהו, אם מותר לי לומר את המילה, מייבש על דברי תורה. גם במדבר הספר נפתח כך. מפקד בני ישראל, לפי סדר השבטים, לאחר מכן סידור הדגלים, ועוד פעם, השבט הזה עם השבט הזה, והשבט הזה עם השבט הזה, ועליו כך, וזה חונה בדרום, וזה במזרח, וזה בצפון, וזה במערב, ואחר כך משפחות הלוויים, תפקוד אותם כך, ותפקוד אותם כך, ותחליף את הבחורות בלוויים. פתיחה מאוד מאוד מייבשת, במרכאות כפולות ומכופלות, של ספר במדבר, אבל הפעם לא פרטים טכניים הנוגעים למשכן ולקורבנות שבו, אלא פרטים טכניים הנוגעים לישראל, למחנה המקיף את המשכן, ההופך יחד עם המשכן לחטיבה אחת, שהיא הבסיס להשראת השכינה. כשם שאמרנו שחנוכת המשכן המתוארת בספר במדבר, היא הפלח הזה של ספר במדבר, הוא הפלח הפרוסה שנתונה לישראל. מקומם של ישראל בחנוכת המשכן נמצא בספר במדבר. כך גם מפקד בני ישראל, מבנה מחנה ישראל, נמצא בספר במדבר. כי ספר במדבר הוא ספרו של העם. העם ההולך בדרך, המתמודד מול הקשיים, העם הנכשל, חזור וכשל, שנופל וקם ונענש וחוזר בתשובה. הוא מתלונן ומודה על האמת, ושר, הוא מתחיל לכבוש את הארץ. זה עניינו של ספר במדבר. ואין פלא, ואין תימה, שהספר במדבר, ספרו של העם, נפתח במפקד ארוך, בהפיכת המחנה האחד הזה לדגלים שמייצגים את המרכבה שבשכינה. ארבעה הצדדים הללו, מסביב למשכן, כשהמשכן במרכז, הופכים את מחנה ישראל כפשוטו, כמו שאומר הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות. אומר הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות, שרק שבאו להר סיני וקיבלו התורה, ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, אז נחשבו גאולים, ואז נעשו מרכבה לשכינה. והמרכבה ארבעה צדדים לה, ומחנה ישראל ארבעה צדדים לו. ואומרים רבותינו שכשבאו מלאכי השרת במעמד הר סיני, ירדו עם הקדוש ברוך הוא רבבות רבבות מלאכים, כשהם מסודרים בדגלים, ונתאבו ישראל לדגלים, אמר להם הקדוש ברוך הוא חייכם. אבל איפה היחס בין הדגלים של מלאכים, שעניינם ברוחניות, לדגלים פה שלכאורה עניינם בענייני העולם הזה? אבל לא כך. סידור המחנה בדגלים, שזה עניינה של פרשת במדבר, אותו סידור אלוקים מסביב למשכן, שתי החגורות הללו, חגורה הפנימית של הלוויים, והחגורה החיצונית של 12 שבטי ישראל, המחולקים לארבעה דגלים, יחד, רק כשהם מורכבים כך ומכונים כך, הרי אותה השראת שכינה שבוצעה אך לפני זמן קצר במשכן, יכולה להיחשב עכשיו השראת שכינה לא רק במשכן, אלא בקרב המחנה כולו. שהרי אין כאן משכן ומסביבו ערב רב, אלא משכן ומסביבו חגורה של ישראל. וכשם שלדורות, ירושלים מסביב להר הבית, הר הבית מסביב לעזרה, והעזרה מסביב למקדש, כך גם במדבר. וסידור המחנה לא דבר של חול הוא, לא דבר טכני בלבד הוא, אלא דבר של מהות, דבר של עליו אמר בלעם, מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, דבר שישראל נתאבו לו כשראו את מלאכי השרת. אבל גם בתוך המחנה הזה ישנם מדרגות. אין כאן דבר שעשוי מאור אחד, אלא מדרגות מדרגות. אם נבחן את רשימת הנשיאים הפותחת את ספר במדבר, אותם נשיאים ואלה שמות האנשים אשר יעמדו איתכם, לראובן אליצור בן שדאור, לשמעון שלומיאל בן צורי שדי, ליהודה נחשון בן עמינדב, לישכר נתנאל בן צואר, לזבולון אליאב בן חילון, עד כאן נמנו בני לאה, אלא שלוי חסר ואף אחד לא הסביר לנו מדוע. ראובן, שמעון, יהודה, יששכר וזבולון. ומיד אחר כך יוסף על שני שבטיו, אפרים ומנשה. ולאחר מכן בנימין, אבל בנימין נולד אחרון. מדוע הוא נמצא פה? אחר כך דן בכור שפרת רחל. אחר כך אשר וגד בני שפחת לאה. ולאחר מכן נפתלי בן שפחת רחל. מדוע סדרה ככה תורה את השבטים? יש כאן התחלה של סדר אלוקי, שקובע בינתיים בני לאה הראשונים, ובתוכם סדר הלידה קובע. ראובן, שמעון, לוי איננו, יהודה, יששכר וזבולון, ומיד אחר כך בני יוסף, אפרים ומנשה. למה שניים? למה בני ראובן, חנוך ופלוך, חצרון וחרמי, לא נמצאים פה? גם לא בני יהודה, פרץ וזרח. גם לא בני זבולון, סרד ואילון ויחלאל. רק מנשה ואפרים. אין כאן אלא הגשמת דברי יעקב אבינו. יעקב אבינו שקבע, ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה, לי הם. כאילו הם בניי, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. קבע זאת יעקב אבינו ברוח הקודש, שאפרים ומנשה יחשבו על השבטים. ומעניין, כאשר אפרים ומנשה נמצאים שניהם, לוי נעדר. וכך אנחנו שומרים על מסגרת 12 השבטים, אלא שהקף בין רחל ללאה מתחילה להתאזן. פעם היו לנו 6 בנים ללאה ושניים לרחל. ירד עכשיו אחד ללאה, לוי, נוסף אחד לרחל, והרי היחס הפך להיות 5-3. במאמר מוסגר נאמר, שכאשר ינחלו בני ישראל את הארץ, שוב תאבד לאה שבט אחד, שמעון. שמעון איננו נוחל, ועל כן הוא איננו נזכר בין השבטים שמברך משה בסוף ספר דברים, אלא ברמז שמע השם כל יהודה. אין שמעון כי אין לו נחלה, הוא נוחל בתוך שבט יהודה, כמפורש בספר יהושע. ושוב איבדה רחל ונשארה עם ארבעה. נפל לוי גם בנחלה, ונפל שמעון בנחלה, ונשארה לאה עם ארבע נחלות. ורחל, לא זו בלבד ששני בניה יוסף ובנימין הפכו לשלושה, אפרים, מנשה ובנימין, נחלת מנשה נכפלה, חצייה בידי משה בעבר הירדן המזרחי, וחצייה בידי יהושע בעבר הירדן המערבי, וכך זכתה רחל לארבע נחלות, בדיוק כפי שזכתה אחותה לאה. וזה במאמר מוסגר. רק לאחר בני רחל, בני לאה ובני רחל, נמצאים בני השפחות כגוש אחד. בעובדת היותם גוש אחד, מתבטאת בערבוב הזה, בין בני זלפה לבני וילהה. בני וילהה, שפחת רחל, פותחים את הרשימה עם דן, וחותמים אותה עם נפתלי, בתווך בני זלפה, שפחת לאה, אשר וגד. ומכאן אנחנו עוברים אל מפקד השבטים. ראובן ראשון, כמו במשפר הנשיאים. שמעון שני. אבל במקום שנפגוש את יהודה, פתאום פוגשים אנו את גד. גד הוא השבט השלישי שנמנע. בכור שפחת לאה, מתייצב במקום השלישי מעל יהודה. הדבר יתברר בהמשך. מספר 4 יהודה, 5 יששכר, 6 זבולון, תמו בני לאה. 3 בני יוסף, אפרים, מנשה ובנימין, בני רחל, סליחה, אפרים, מנשה ובנימין, ולאחר מכן בני השפחות הנותרים, שהרי גד דילג למעלה להיות שכן של ראובן ושמעון, עלה אל מעל יהודה, ונותרו 3 בני שפחות, דן, אשר ונפתלי. אבל בפרק ב' הוא מבאר לנו את העניין כולו. בפרק ב' הוא מספר את סדר חניית השבטים סביב למשכן. וכאן דגל יהודה עובר ראשון למזרח, ליד חניית משה ואהרון ובניו. יהודה ואיתו יששכר וזבולון נוטלים את ההובלה. והדגל השני הוא ראובן, שמעון וגד. כאן גד כבר לא ניצב קודם ליהודה, אלא הוא נותר יחד עם ראובן ושמעון במקום השני, באגף הדרומי של ההליכה. ואז גד משלים את שישיית בני לאה בהיותו בכור שפחתה. אבל ראובן ושמעון מאבדים את בכורתם, מאבדים את מעמדם לטובת יהודה ויששכר וזבולון, שוב כדברי יעקב אבינו, שאמר לראובן, פחז כמים אל תותר, שמעון שנאמר לו, החלקם ביעקב ואפיצם בישראל, כמו לוי שלא נכנס כאן. וכך בני לאה מתחלפים בסדר, ויהודה נוטל את ההובלה, יהודה אתה יודוך אחיך. במערב דגל בני רחל, אפרים ומנשה ובנימין, ובצפון החשוך והפחות מואר, דגל מחנה דן, בני השפחות. כך הופך מחנה ישראל להיות מחנה אחד, מן החשוב, מן הבכור הנבחר, לא בכור במשמעות ביולוגית, אלא לנבחר שבאחים המוביל בצורה מדורגת, בסולם אחד, כגוש אחד, כאיש אחד, כולם יחד מרכיבים את קהל ישראל, אבל למדרגותיהם. כך פותח ספר במדבר, ספרו של העם. הספר בו נשמע כיצד אבותינו מתמודדים עם האתגרים שהציב בפניהם מעמד הר סיני, כיצד עוברת עליהם הדרך, וכיצד הם מצליחים להתמודד מול הקשיים, ליפול ולקום, ליפול ולקום. וכדרכם של בני אדם, אין דרכם סוגה בשושנים בלבד, ויש גם מעט קוצים וברקנים. על כך נעמוד בפרשיות הבאות.